בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.
היום יום שלישי, 16 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום.
בכל מוצאי כל בחירות כמעט, אנחנו אומרים זה או לא, מסתמכים יותר על הסקרים, ואז עוברות 4 שנים, ואנחנו שוכחים מזה, ולאט לאט כמו ג'אנקי כזה, מתמכרים שוב.
מנדטים שערך עבורנו מכון מדגם בראשות מנו
גבר. הליכוד עם 30 מנדטים עדיין יציב למרות אפקט גנץ.
סקר ראשון עם כל האזהרות, אחרי ההתלהבות, לפני הרעיונות, אבל לו נערכו הבחירות היום למי היית מצביע, והנה תוצאות שלא ראינו עד עכשיו.
עוד שבוע לבחירות, ובייחוד לרגע אחד שכאילו מחכים לו יותר מתוצאות האמת, המדגם. גם הפעם, כמו בכל מערכות הבחירות בעשרות השנים האחרונות, אנחנו מעצבים את דעתנו לפי מספרים וסטטיסטיקה. אלא שלפעמים סקר אחד מראה ככה, וסקר אחר אחרת, ויש סקרים פנימיים, יש מתלבטים, יש גם שקרנים. אז הפעם, הסקרים. איך הם ממליכים, איך הם מפילים, וגם, וזה קורה, איך הם טועים. אהלן עמית.
שלום אלעד.
עד כמה סקרים זה דבר שהוא משמעותי בעיניך, במערכת בחירות בכלל ובמערכת הבחירות הזו בפרט?
סקרים חורצים גורלות. הם העלו את רון חולדאי והם הפילו אותו, הם חיברו את כחול לבן ובעצם גם פירקו אותו בסופו של דבר. ואני הולך להגיד לך משהו סותר. מצד אחד מדע הסקרים, במיוחד בישראל, הולך ומתמקצע, ומהצד השני טווח הטעות או סכנת הטעות הולכת וגדלה לא בגלל שמשהו במדע דפוק, אלא בגלל שהתנאי השטח הם מאוד מאוד קשים, אתה מתמודד פה עם תופעה שכמעט אין לה אח ורע בעולם, יש בהולנד ובסלובקיה, אם אתה ככה רוצה להתעקש, של ריבוי מפלגות מאוד גדול, של קרב על ראשות ממשלה, שהוא בכלל לא מוכרע על ידי הציבור, אלא על ידי מפלגות, וכל מנדט קטן בגוש, או מצביע אחד פחות במפלגה מהקצה השמאלי, יכול להטיס מנדטים לקצה הימני. ולכן יכול להיות שהסקרים מדויקים מבחינה סטטיסטית, זאת אומרת, הם יקבלו V100 בקורס לסטטיסטיקה שנה א', ועדיין בנושא הפוליטי הם לא יצליחו לנבא, בגלל שהפוליטיקה הרבה יותר תובענית מהסטטיסטיקה.
וזה לא משהו שמייחד את מערכת הבחירות הזו, אני מניח. אני מניח שהבעיות התחילו כבר מזמן.
נכון. הסיפור הכי מאפיין של זה היה בבחירות 96, 29 במאי.
ביותר ובתיים, חשבתם שהלילה הזה הוא דרמטי, אני יכול לומר לכם שהדרמה רק מתחילה.
סיומה של מערכת בחירות דרמטית, שבה הפער הולך ומצטמק, הולך ומתכרסם, בין פרס ונתניהו, והמדגם מראה שהפער הוא כמעט קורסם, 1.4%, אבל זהו, נעצר.
בשלב זה, על פי המדגם, אי אפשר לקבוע מיהו ראש הממשלה הבא. יש יתרון קל בלבד לשמעון פרס, עדיין בתחום הטעות הסטטיסטית.
ונכון שחיים יבין ומן הצמח ופה יעקב אלון אמרו שזה עוד לא too close to call, too early to call, כמו שאומרים האמריקאים, אבל אתה יודע, זה לא יפריע לחוגגים לחגוג ולמתאבלים להתאבל, ועל המסך חגיגות במטה העבודה, אבל בליכוד, ואז מצלצל לטלפון, עוד קווי בבית משפחת סגל, ומתקשר אלינו בעלה של בדודה שלי. אברך צעיר מאי שם בצפון הארץ, ואומר, אתם יודעים, היה פה היום המדגם של ערוץ אחד אז, ואנחנו שיקרנו. הצבענו פרס במקום ביבי. ושאלנו אותו מה היה גודל הקלפי, הוא אמר 60 איש, עושים את המתמטיקה בראש, משפחה של מתמטיקאים, זה אומר שביבי ניצח. סגרנו את הטלפון, מסתכלים על המסך, עדיין חגיגות, אנחנו נישון, והי ערב, והי בוקר, מהפך.
2. ולפי העדכון של מדגם ערוץ 2 לראשות הממשלה, בשלב זה, שינוי במגמה. בנימין נתניהו 50.8%, שמעון פרס 49.2%. שינוי במגמה, במדגם ערוץ 2.
ומה עמית סגל שהיית בן כמה אז אגב?
14.
מה עמית סגל בן 14 מבין באותו רגע?
שיש הבדל גדול מאוד, בלתי ניתן לגישור בין העולמות הסטטיסטיים, שבהם תזוזה של אחוז זה לגמרי לגיטימי, לבין העולמות הפוליטיים, שזה כל ההבדל בין ניצחון אדיר לתבוסה משפילה, בין פריחה מדהימה לקריסה, והלקח שאני לוקח איתי עד היום, הוא להירגע. אתה יושב באולפן, ליל הבחירות, זה מאוד בלט בערב הבחירות האחרון, היו 60 מנדטים לימין במדגם, כולם הסיקו שנתניהו עומד לנצח, ביקשתי מראש עיריית דימונה, שישלח לי את הנתונים בקלפיות שם, ומשהו לא יסתדר. משהו קטן. אמרתי, אני לא רוצה לחזור להיות ההוא ממתי העבודה ב-96. צריך לקחת את זה עם ברגר מלח.
יש איזה רגע אחד שבו התחיל הפער הזה בין הסקרים לתוצאות האמת?
תראה, אם אנחנו מסתכלים על הסקרים משנות ה-70, בעצם בשנת 77 נערך סקר המנדטים הרציני הראשון, עד אז אף אחד לא טרח לעשות סקרים, כי תמיד המערך ניצח. אתה לא עושה, שם טוטו על ברצלונה מול הפועל באר שבע, כן? אז לא עשו סקרים, ב-77 עושים אותם, ובעצם יצא לי לאחרונה להסתכל בארכיונים, מ-77 עד עמוק לתוך שנות ה-2000, באופן סיסטמטי, השמאל מקבל יותר. זה פשוט כלל שאי אפשר לחרוג ממנו. עכשיו, כמעט תמיד בראש השמאל עומד שמעון פרס, אז סתם מקבץ קטן, בחירות 81.
גבירותיי ורבותיי, על פי תחזית הטלוויזיה, זכה המערך בניצחון קל, בהפרש של מנדט או שניים.
חודש לפני הבחירות, 20 מנדטים הפרש לפרס, זה נגמר במנדט יתרון לליכוד. בחירות 84, המערך מוביל ב-13 מנדטים, נגמר ב-3 מנדטים יתרון ורוטציות, בעצם הבחירות הסתיימו בטקו. 88, יתרון של 3 מנדטים לפרס, נגמר בזה שהוא מפסיד במנדט. 92 גם, בחירות שלכאורה המדגמים דייקו, אם אתה מסתכל בלילה על המדגמים, 64-5 מנדטים לבלוק השמאל, בבוקר הסתבר שזה נגמר על חודו של מנדט אחד, אפילו ב-99 המדגמים נותנים 20%, זה נגמר ב-12%. עכשיו, זה מצחיק שכולנו זוכרים רק את המדגם של 96 בתור כישלון, למרות שהמדגמים של 96 היו בקנה מידה מתמטי הצלחה גדולה. הם אמרו, זה יתרון של אחוז אחד, נגמר באחוז הצד השני, זה בטווח טעות הדגימה. טעויות הרבה יותר גדולות, אם לא היו טעויות פוליטיות, אז אנחנו לא זוכרים אותם כל כך. והעובדה שספינת הסקרים נטטה על צידה השמאלי הרבה שנים, הייתה תופעה שלקח הרבה שנים להבין ולהפנים אותה.
ומה התשובה? למה זה קרה?
קודם כל, ההסבר הסוציולוגי הוא שאנשים עם השכלה גבוהה יותר והכנסה גבוהה יותר, נוטים יותר להשתתף בסקרים. ליברלים נוטים יותר להשתתף בסקרים. תחשוב על הסיטואציה, אתה מצביע ש"ס ב-84, שכונת הבוחרים, עוד אין ממש מפלגה כזו, מתקשרת אליך מישהי עם אגה תל אביבית, ושואלת אותך למי אתה הולך להצביע. האינסטינקט המיידי שלך הוא להגיד, לא רוצה להשתתף, או אני לא יודע, או אני מצביע מערך, מה אתה צריך להסתבך שיבולה לך? יש גם את העניין הזה של לנסות להגשים את הציפיות המדומיינות של הטלפן או הטלפנית בקצה השני. ועל ההטייה הסיסטמטית הזו, שאגב קיימת עד היום, על ההטייה הסיסטמטית הזו, הדבר המפתיע הוא, שעד עצם היום הזה, הסוקרים מתמודדים איתם. זאת אומרת שעד עצם היום הזה, יש את התופעה שבאמריקה קוראים לה shy voters, הבוחרים הביישנים, בארץ אתה יכול לקרוא לה shast voters, כי זה על שם המפלגה שבה הסוקרים תמיד זייפו, של אנשים שלא רוצים להגיד למי הם עומדים להצביע. ואלה אנשים בעיקר מצד ימין.
למה זה קורה דווקא בצד הזה?
זה קורה בגלל שהתחושה היא שהתקשורת וזה שייך עדיין לשמאל. אם תרצה, אנשים רוצים לרמות, לדפוק את ערוץ 12 או את ערוץ 13 או את ערוץ 1 בזמנו, מזהים את הדוגמים עם השדרנים ואת השדרנים עם, לא יודע, אמנון אברמוביץ', שאומרים, אנחנו באמצע הלילה הוא ישמח ובבוקר הוא יקום בבאסה, כי יראה עוד 4 שנים של ביבי.
תכף נשוב.
היי, זאת יונית לוי, ואתם מוזמנים לפודקאסט החדש Unholy, שבו אני מדברת בכל שבוע עם עמיתי ג'ונתן פרידלנד מהגרדיאן הבריטי. קראנו לעצמנו שני יהודים בחדשות.
Two Jews on the news.
באנגלית זה נשמע יותר טוב, האמת. על מה אנחנו מדברים? על מה שקורה פה בארץ, מה שקורה בעולם, ולפעמים אנחנו גם מזמינים אורחים. הפודקאסט Unholy, Two Jews on the News באפל, ספוטיפיי, N12, או איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים.
למה בכל זאת נתניהו לא עולה בסקרים?
תמיד בסקרים נותנים לו נמוך, הרבה אנשי ליכוד עושים משהו כזה. הם אומרים, בסקרים ששואלים אותם, הם אומרים מרץ, אומרים גנץ, אומרים זה.
אה, באמת?
כן,
אתה מכיר כאלה באופן אישי?
בטח, אני אחד מהם.
אה, כן?
אני אגיד, אני אפילו מופתע מההיקף של הניסיון להטעות.
זה מנו גבע, הסוקר שלנו, והוא האיש שצריך להתמודד עם השקרים, או כמו שהוא קורא לזה בדיפלומטיות, עם ההטעיות.
כאלה שאומרים שהצביעו נניח למפלגות שמאל, והם בעצם לא מנפחים, בוא נגיד בצורה אמיתית מה שהם מתכוונים לעשות. אנחנו מדברים על היקפים של יכול להגיע גם ל2%, אבל המזל, תראה, אנחנו באמצעות שיטות שפיתחנו בסקרים, אנחנו יכולים לנפות אותם, ואנחנו מנפים אותם, ואז אנחנו רואים תמונת מצב קצת יותר, אני מקבל כבוד, קצת יותר אמיתית, אבל זה בהחלט מקשה, זה בהחלט מקשה, זה נשמע, לפחות אני שומע, שזה אפילו בא מאיזושהי הוראה יותר מאורגנת, או הנחיה יותר מאורגנת, זה לא בא ספורדי כזה שכל אחד מחליט, מה שהוא רוצה, אם הוא רוצה להטעות או לא, זה מטריד עוד יותר.
עמית, הזמן הוגב אומר שיש דרך להתמודד עם שקרנים, יש שיטות, אבל זה לא האתגר היחיד שעומד בפני סקר ששואף להיות מדויק, נכון? מה עוד גורם או עלול לגרום לפער בין הסקרים לבין תוצאות האמת?
התופעה הראשונה היא הרשתות החברתיות, שבעצם מאפשרות להעביר את המסרים באופן שונה מאשר הטלוויזיה. הטלוויזיה, השמועות על מותה כמובן היו מאוד מוקדמות, ועדיין כלי מאוד משמעותי להעברת מסרים, היה נערך נתניהו שעובר ממקום למקום. אבל עדיין יש לך back channel, איזו יכולת להעביר מסרים באופן מאוד רחב, לכיס האחורי של הג'ינס של הישראלים, בין אם זה ב-SMS'ים בזמנו, ב-2015 או בפייסבוק, או באמצעים אחרים. והדבר השני שקורה הוא, שבגלל שהרשתות החברתיות, הוא עץ מאוד הקצב של הדבר הזה, של ההתנהלות הפוליטית, בעצם חלק נכבד מאוד מהתוצאות, או מהמתלבטים, מגבשים את עמדתם ב-96 השעות האחרונות. דאקה, שלפני 12 שנה עבר חוק בישראל, שקובע שהסקר האחרון מתפרסם 4 לפני הבחירות. אז בעצם הסקרים נעצרים על פי התהום, אבל הם לא יודעים לאן כל התופעות שהם תיארו נפלו, לאן הם המשיכו, וב-96 שעות שבשנות ה-80 לא היו מספיקים כדי לשנות את המגמה, הם היום כן משנות. היום היכולת של המועמדים לבוא ולהתראיין עד ממש ערב הבחירות, לפעמים גם ביום הבחירות עצמו, היכולת של להשפיע, היכולת של להשקיע, הבוחרים שמטבע הדברים מגבשים את עמדתם בשעות האחרונות, זה מייצר שינויים שכמעט צריך להיות נביא כדי לחזות אותם, לא סוקר. ויש עוד בעיה אחת בסקרים שאופיינית לישראל. השילוב של אחוז חסימה נמוך וריבוי מפלגות גורם לזה שהמון המון מנדטים מתרכזים שם על השבר הסורי-אפריקאי הזה של הסקרים, שאו אתה מעל או שאתה נופל, והדבר הזה יכול לגרום לטלטלה מאוד מאוד גדולה בתוצאות.
בשיחה הקודמת שלנו אתה ציטטת את צ'רצ'יל, אז אני אחזיר לך גם בציטוט של צ'רצ'יל, שאמר שדמוקרטיה היא שיטת הממשל הגרועה ביותר, פרט לכל האחרות שנוסו. יכול להיות שזה נכון גם לסקרים, כלומר עם כל הבעיות, עם ההטעיות, עם המתלבטים, עם הרשתות החברתיות, עם אחוז החסימה, עדיין הם פשוט הכלי הכי טוב שיש לנו?
בשתי מערכות הבחירות האחרונות, הסקרים היו מאוד מדויקים. עכשיו, אני לא יודע אם לייחס את זה לשיפור משמעותי במדע הסקרים בישראל, בין היתר פשוט כי היו מאות סקרים תוך שנתיים, ושיפורים בטכנולוגיה, תזכור שבסבב האחרון, סקר האחרון של חדשות 12, של מנו גבע, נתן שהליכוד 35, הכחול לבן 33, וגוש הימין 58, וזה נגמר 36, 33 ו-58. עכשיו שוב, אלה היו בחירות מאוד מאוד חריגות, כי אנשים כבר די גיבשו את עמדתם בשנת הבחירות שקדמה לזה. להגיד לך שכך יהיה גם הפעם, אני, בוא נגיד, באינסטינקט נראה לי שאלה יהיו בחירות דווקא מסוג אחר, שבהם קורים המון דברים בימים האחרונים.
אבל יכול להיות גם מקרה הפוך, אני מניח, של נבואה שמזימה את עצמה. כלומר, אנשים שרואים בסקר שמפלגה שהם תומכים בה במידה כזו או אחרת היא חזקה מאוד, ואז יעדיפו דווקא להצביע למפלגה אחרת, קטנה יותר.
כן, עכשיו תשמע, פה יש דבר מסקרן. ב-2015 פתאום נפתח פער של 4 מנדטים לרעת הליכוד. והייתה ישיבה בשיחת תדרוך עם ראש הממשלה וחברת החדשות. ואני לא חושב שישר לזייף את מה שהיה שם. נתניהו נשא שם נאום מספד על עצמו. הוא אמר, אחרי שאני לא אהיה פה, אתם כבר תבינו מה עשיתי עם איראן, ומה עשיתי עם החמאס, ומה עשיתי עם פה ועם שם. אתם לא תבינו את זה היום ולא תגידו מילה טובה, אבל בעוד חצי שנה אתם תראו. ויצאתי משם, אמרתי, טוב, אם הוא חושב שהוא מפסיד, ובוז'י חושב שהוא מנצח, והסקרים אומרים ככה, אז יאללה, לארוז, זה מהפך, אוטוטו זה קורה. בדרך כלל, הכלל היסודי בפוליטיקה העולמית אמר, שכשאתה מתמודד, אתה צריך להגיד, אני מנצח. וגם אם הסקרים איומים ונוראים, ואתה לא עובר את אחוז החסימה, אתה צריך להודיע שאתה אוטוטו כובש את נשיאות ארצות הברית, או את ראשות הממשלה, וזה הכל שטויות, ואף אחד לא מאמין לסקרים, וסקרים צריך להריח ולא לשתות. בבחירות 2015, נתניהו מחדש חידוש, לדעתי עולמי, שבו הוא אומר, זה נכון.
ראש הממשלה בנימין נתניהו, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב לכם.
5 ימים לבחירות, לפי הסקרים האחרונים, אתה לא ראש הממשלה הבא של ישראל.
בהחלט יש סכנה כזאת. כלומר, אם לא נסגור את הפער בימים הקרובים, אז בהחלט יש סכנה שציפי לבני ובוז'י הרצוג יהיו ראשי הממשלה.
אנחנו באמת עומדים להפסיד. ואם אתם לא תצביעו לי, אז אנחנו נפסיד. לזה קוראים הגוואלד המפורסם, מילה שאם תעשה עליה גוגל, מופיעה עד אז בפוגרומי מהמאה ה-16, היא לא מופיעה בפוליטיקה. ונתניהו החליט לקחת את החיסרון שלו ולהפוך אותו ליתרון, כי הוא זיהה שאנשים, למשל, דוגמה לניתוח של מסר, הוא זיהה שרוב העם ימני ורוצה שביבי יהיה ראש ממשלה, אבל הוא לא מאמין שיש באמת תחרות. ולכן הוא אמר, אני מפסיד, צלצל בכל הפעמונים. והפך את התמונה. דוגמה מסוימת למסר כזה שעובד.
יש קטע כזה של פוליטיקאים להשתמש בשם הקוד סקרים פנימיים. זה קורה, אני חושב, בעיקר כשהם רוצים לעשות משהו שלא ממש מסתדר עם הסקרים שמפורסמים בטלוויזיה.
נתניהו, ולכן אנחנו מתחזקים ונמשיך להתחזק. אני משוכנע שהציבור מבין ועוד יותר יבין את העניין הזה.
איפה אתה רואה שאתם מתחזקים, אגב?
כי אני רואה את הסקרים שלנו ואני רואה את החומר. אני רואה שעברנו את אחוז החסימה, אנחנו ממשיכים לטפס, זה מה שאני רואה בעיניים.
נניח ראש מפלגה שבסקרים לא עובר את אחוז החסימה, אבל אומר שהוא ממשיך במרוץ, כי בסקרים הפנימיים הוא מתחזק. קח אותי לעולם הזה של סקרים פנימיים.
אמר לי לא מזמן יועץ בכיר פוליטי, הוא אמר, של אחת המפלגות, הוא אמר, תקשיב, בסקרים כולם רואים אותו דבר. זאת אומרת, אם מישהו מצפה לראות בסקרים הפנימיים איזה משהו שונה משמעותית, בין כחול לבן, העבודה, הליכוד וכו', אשליה בידו, ואם הסקרים מראים משהו אחר, אז כנראה שהסוקר שלך פשוט הוא יותר גרוע מכולם, או יותר טוב. אין כמעט הבדלים כאלה. כלי העבודה הזה של הסקרים עוזר להם בעיקר בגלל שהשאלה הכי פחות חשובה בסקרים פנימיים היא מנדטים. אתה שואל אין ספור שאלות, למשל, ואם יגיד המועמד שזאת הקדנציה האחרונה שלו, כיצד הדבר ישפיע, ואם הוא יגיד שצריך לאחד את העם, כמה אתה מזדהה עם זה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. מסר הבחירות המנצח של נתניהו בסיבוב הקודם, שהביא לו 3 מנדטים, ואפשר לו להרכיב ממשלה, אומנם ברוטציה, היה המסר שלגנץ אין ממשלה בלי המשותפת. וראית ניצחון וכישלון. בסקר הם ראו, השאלה הייתה, אם יתברר לך שלבני גנץ אין אפשרות להקים ממשלה, האם זה ישפיע על הצבעתך? א', ב', האם אתה בעד הקמת ממשלה של בני גנץ עם הממשלה המשותפת? והם זיהו שיש 10 מנדטים לכחול לבן שלא רוצים ממשלה משותפת, ועוד 4 מנדטים שאם הם מבינים שלגנץ אין ממשלה, הם לא יצביעו סתם בקלפי כחול לבן, כי הם מעדיפים להצביע גם לביבי, רק לגמור עם האירוע המסויד של בחירות אחרי בחירות אחרי בחירות. וכשחיברו את המסרים האלה, זה היה רגע התפנית במערכת הפוליטית.
נפליג שבוע קדימה. יום הבחירות, לקראת 22:00, שעת המדגם. תאר לי קצת מה קורה בטלפון שלך, גם מאזרחים, אולי במיוחד מפוליטיקאים.
אז אני יכול לחשוף פה שב-21:00, מ-20:00, אני תמיד עושה קיצור ביום בחירות, אני אגיד לך איך הוא עובד, אתה לוחץ בוואטסאפ טף טף טף, ואז זה כותב, וואלה, אין לי מושג ירוק. זה למי ששואלים, מה התוצאות של המדגם, אוקיי? ולעומת זאת, אם אני עושה קוף, 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 אז כתוב לא יהיה עד 10-10, אוקיי? זה למי ששואל מתי יהיו תוצאות. זהו, עכשיו צריך, שחשפתי את הסוד, אז אני צריך למצוא קיצורים חדשים. זהו, אבל זה מתנקם במסע ומתן הקואליציוני, כמובן, שבו אנשים שביקשו לך את הטיפ הזה, כי הם נלחמו על חייהם, עכשיו הם נתקים את הטלפון, והם עושים לך איזה קיצור שכתוב, וואלה, אין לי מושג ירוק. אז אנחנו יוצאים פיטים בסך הכל.
זה פתאום מסביר לי את כל הדעות שקיבלתי ממך במערכות הבחירות האחרונות.
כן, גם לך, אוקיי. מה שאנשים אבל לא יודעים באמת, אני אגיד את זה כדי שאנשים לא יסמסו הפעם, זה שהם בטוחים שיש איזה מין, כבר מ-10 בבוקר כולנו יודעים לאן התוצאות הולכות. הסיטואציה בדרך כלל בחדשות באולפן למטה היא, שבערך ב-9:40 מסתבר תמיד שיש איזה בעיה. אז זה בדרך כלל קורה ככה, וזה מצחיק לראות איך זה מגיע עם, ממש עם, אתה יודע, המדגם הגדול שעולה, לא יודע, כמה מיליון שקל, 2 מיליון שקל, בסוף מגיעות תוצאות בעתים, איזו מחיקה, כי ברגע האחרון החליטו להוסיף לשס מנדט, או להוריד לשס מנדט, או להוריד למנדט, וזה כל הגרפים הנוצצים שאתה רואה בתלת מימד בדקה ל-10 בערב.
עמית סגל, תודה רבה.
תודה רבה.
וזה היה אחד ביום. מבית N12. אפשר למצוא אותנו ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אתן יותר ממוזמנות ואתם יותר ממוזמנים לעקוב אחרינו כדי שתוכלו לקבל בכל בוקר את הפרק החדש, ואם אהבתם את אחד ביום, נשמח מאוד אם תדרגו אותנו. האורך שלנו הוא רום עתיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן שוב גם אחר.